אז רוצים לדבר על חינוך למצוות. נכון, כולכם זוכרים את פה הפסוק הזה, גם הפסוק הזה, כמו הפסוקים נכתב בדיוק בבית הזה, והרק את חניכה וילידי ביתו. וחניכה מה שרשי אומר לנו שם, זה המושג ההלכתי, אבל יש פער גדול, הזכרנו את זה עכשיו, בין המושג ההלכתי לבין המושג כמו שאנחנו תופסים אותו, מה זה חינוך. המושג חינוך ברשי, בעצם בהלכה, רשי רק מעביר את זה לפשט, הוא משהו שנראה מאוד טכני. יש כלי שרת, או אתן זוהי חניכתן, עבודה מחנכתן, חנוכת המזבח. חנוכה היא דבר שמתייחס לחפצים ולבני אדם. עולם החינוך שלנו הוא לא קשור לחפצים. מה, אתה מכנה חפצים? אבל בהלכה כן, חפצים, כדי שכלי שרת יוכל לתפקד ככלי שרת, זאת אומרת חומר גלם, מה מכיר את הקדושה של כלי שרת, מה את המבנה של המזבח, מה הופך אותו למזבח, זה החנוכה שלו. בסדר, אנחנו פוסקים הלכה שעצם תחילת העבודה היא החנוכה שלו. אז רש"י מסביר רק את חניכה מידי ביתו, שהכנסת, תודה רבה, הכנסת אדם לתפקיד, תחילת הכנסת אדם לשירות או לתפקיד, זהו החינוך שלו. איפה מה שאנחנו מצפים לכאורה? חינוך דורש המון תבונה ואמון וסבלנות, כל המילים היפות, באמת מילים יפות, מילים מקסימות, לא יפות. ואיפה כל זה? אז אמרנו שאפשר לתפוס, אתם יודעים, היום אנחנו מדברים נגד ויכוחים מאוד קשים, יש על אושיות החיים. אז אחד המקומות שהכי זועק בהם הפער החינוכי זה העולם שנקרא חינוך, משום שהם במקום לקרוא חינוך, אז משתמשים בביטוי כזה הסללה. מה זה הסללה? אתה יוצר נתיב למים, המים חייבים לזרום דרך אותו נתיב. אז ככה אתה לוקח אנשים וסולל להם זהויות. אתה מתייחס אליהם בצורה מסוימת, זה עם כאלה, כי בכל אנחנו כולנו חבילות חתיכות פלסטלינה, שאתה יכול לעצב אותם איך שאתה רוצה. ואנחנו מאמינים, ברוך השם, אנחנו מאמינים שיש שורש ויש נשמה ויש זהות ויש שמות, שאנחנו לא חתיכות פלסטלינה. אנחנו בני אדם, ויש קשר ישיר ומהותי בין הנשמה לבין הגוף. יש הרבה שלבים באמצע. יש רוח ונפש, וגם כל המילים מתחלקות להרבה מאוד שכבות ורבדים. ובסופו של דבר אנחנו מאמינים ברוך השם, ודרך הנצח של עם ישראל מראה את זה אין סוף פעמים. איך אתה לא מסליל ולא שום ביטוי אלים ומתנקר וקר כזה. אתה באמת מכשיר את האדם, אם אתה מאמין שהילד שלך, מכיוון שאתה מאמין, אם מלשון אשר, כאשר, והם שמות ישמעו. מכיוון שאתה מאמין שהבן שהקדוש ברוך הוא יפקיד בידיך, הוא באמת תורה, הוא באמת מצוות, הוא באמת ערכים. בטח תורה שבכתב, ותורה שבעל פה, והמנהגים, והגזרות, והסייגים, זה משהו. אז זה משהו, אתה פשוט מייצר לו, תובע ממנו. מציב בפניו, אפשר להשתמש בהרבה מילים שונות, וזה גם נכון להשתמש בהרבה מילים שונות, כי כל פעם זה רגע אחר, ואתה נותן לי להיות הוא. הנה, זאת, אתה נותן לי להיות הוא. כי יש פה תנועות בעולם שיכולות לבלבל אותו, יכולות להפריע לו, יכולות להסיט אותו. מתי עולם החינוך נהיה יותר ויותר רלוונטי ומשמעותי? כשילד גדל בעולם שנראה לא ברור. בעולם לא מוגן, בעולם שחשוף לקולות אחרים. ואז יש קושי אולי של ילד לדייק את עצמו, לזהות את עצמו, להבין את עצמו, יש מורכבויות. אם אתה מציב בפני ילד עולם מאוד מאוד שחור לבן, חד, מה אסור, מה מותר, ומה שהרבה יותר חשוב זה מה טוב ומה רע, אז בשלב הקצר זה עובד מאוד מצוין. זה עובד, הוא גדל לתוך עולם כזה, יש דברים שאמרו לו שזה זוועה, אז הוא לא ילך לכיוון הזה בכלל. רגע, אני עוד במשפטי הפתיחה, אני עוד לא התחלתי. ואם אתה גדל בעולם מורכב, ויש דורות מורכבים, הדורות שלנו דורות מורכבים. אין מסכת חינוך, אתם זוכרים? אנחנו זוכרים את כל פעם זה. אין הלכות חינוך בשולחן ערוך. יש הלכות תלמוד תורה. אין הלכות חינוך משום שהחינוך קר לבד. באופן טבעי. איך ילד למד לאכול? איך ילד למד לעשות אפצ'י? האפצ'י הראשון של הבן שלך זה מאורה מדהים. איך הוא למד לעשות אפצ'י? אתה לא... הוא עושה זה ממש כמו גדול, איזה חכם הוא. וילד גדל, אז הוא נמשך אחרי... הוא נמשך, זה הוא, זה מה שמתאים לו, זה מה שנכון לו. וככל שהוא... התקופות הן תקופות כאלו של תמורות ושל שינויים, וזה קורה כבר מאות שנים, אבל זה רק מתעצם ועולה. ואז ההורים לא ברור להם כל מיני דברים. באופן התנהגותי אתה יכול ללבוש כזאת, סמלה כזאת של החלטיות, אבל אם אין החלטיות בפנים ואין ודאות בפנים, אז הילדים קולטים את הסדקים האלה. אני חושב שהעולם ה... אני לא אוהב להשתמש בביטויים היום, נקרא לזה עולם הציונות הדתית, הוא באמת ניצב בחזית של מבוכה, במובן הטוב של המילה. איך מבוכה יכולה להיות טובה? מורה נבוכים, הרב אומר שהאנשים הכי רציניים זה הנבוכים. כך לפחות אני הקדם מבין אותו. נאמון עולם מאוד צבוך, מאוד מורכב, עם הרבה שאלות, עולם מתפתח. אתה לא רוצה לעשות לעת שלך שחור לבן. אתה לא רוצה להגיד לו שמי שלא בדיוק כמו שאתה רוצה שהוא יהיה עכשיו הוא מפלצת. אתה לא רוצה, לא מאמין בזה. ואז נוצרות שאלות חינוכיות, ואז יש דילמות. אני מדבר באופן מקיף, לא באופן פרטני. באופן פרטני תמיד יש נשמות מיוחדות, כוחות חיים מיוחדים, שחיפשו את המסלול שלהם. וזה עולם שדורש מאיתנו, קודם כל להעצים את האמון. שאלות הן טובות, שאלות הן לא שאלות על היסודות ועל הבסיסים, שאלות הן איך צומחים בתוך עולם כזה, מה השם לוקחה דורש מאיתך. בימים שאתה לא יכול לנות את התשובות של שבוע שעבר, לא בפרקטיקה, ביסודות בוודאי שכן. ואז נוצרות השאלות, ואז... והתשובות הן לא קלות, זה לא יעזור. אתם יודעים, בשאלות הגדולות בחיים אין תשובות קלות, אין תשובות קלות. יש איזה... מין תפיסה כזאת של מוגנות, של, שהיא חשובה מאוד, של שיש דברים מסוכנים, יש דברים מסוכנים. אנחנו יודעים שיש הרבה יהודים באירופה שלפני 70 שנה, 80 שנה כבר, מה אני מדבר? 90 שנה, שלא רצו לעלות לארץ כי היה פה מסוכן. היה פה מסוכן. היו פה טורקים ואחרי זה בריטים ואחרי זה תרפת. הם לא רצו לעלות לארץ. אין את האופציה הזאת. בחיים אין באמת את האופציה. אתה לא יכול להגיד שלא עושה משהו כמסוכן. כי פעמים רבות ככה לימדו אותנו המאורעות של החיים. לא לעשות משהו זה הרבה יותר מסוכן. אלה שלא עלו לארץ כי היה פה מסוכן, הם יודעים איך הסתיים הסיפור שלהם. או של הקהילה שלהם, או של הקהל שלהם. אז אתה אומר שמשהו מסוכן, מורכבות היא מסוכנת, זה לא יעזור, זה לא יעזור. הייתי שמח אולי ליצור עולם שאין בו סכנות. למעט הסכנות בטח אפשר. עולם בלי סכנות זה עולם דמיוני כזה. ואתה חי. בלי סכנות זה עולם, באיזשהו מובן, אתה רוצה עולם בלי אלוקים, בלי... אתה רוצה להיות קרוב לאלוקים, אז אני רוצה ליצור עולם בלי סכנות. זה בדיוק הפוך. אתם יודעים, מידת הביטחון בנתיב ביטחון במערל, וזה בהרבה מקומות אחרים, זה מאוד מאוד מודגש. שמקרים של סכנה, מקרים של חששות, מידת הביטחון זה לא פלסטר, זה לא תרופה, לאם במקרה משהו מפחיד אותך. אם משהו מדאיג אותך, משהו מפחיד אותך, אז תתפוס... פסוקים של ביטחון ותקרא אותם, את הסוגיה ביטחון. זה בדיוק הפוך. הביטחון זה לא האמצעי לפתור את הבעיה של החשש. הביטחון זה המטרה. הביטחון זה הקשר העמוק עם האלוקים. עומק הקשר עם האלוקים. ודברים מפחידים הם דברים שאתה יכול צריך לנצל אותם כפוטנציאל, כמנוף, ליצירת קשר הרבה יותר עמוק לאלוקים. אז להגיד זה מסוכן, זה, קודם כל זה נכון, זה מסוכן, אבל נכון, מסוכן שיגור יהודים בחברון, לא יגור יהודים בחברון, זה עוד יותר מסוכן. זה מסוכן. לא תמיד זה כך. מי שרוצה לשחק עם האופניים שלו באמצע הכביש. זה סתם מסוכן וטיפשי, ואל תעשה את זה. זה לא מסוכן לעשות את זה במגרש המשחקים או על המדרכה. אבל כשהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, זה שהימים הם ימים מלאים מורכבויות, זה לא שיטת חינוך של מישהו, זה ככה. זה ככה, אם תבנה חומות ותנסה להסתיר מהעיניים, זה לא יהפוך את החיים יותר קלים. איך כתוב, אילן עומד ברוח מצויה, זה טוב לרוח מצויה. רוח מצויה לפי ההלכה, נכון, כמו בבקמה, כמו בהרבה דברים, כמו בסוכה, רוח מצויה זה רוח שנמצאת עכשיו. זה רוח שנושבת כל יום. הרוח שאינה מצויה תגיע. רוח שאינה מצויה זה לא רוח שלא נמצאת. גם בשמירה פחותה של שן ורגל, נכון? כל ההגדרות האלה. הדלקת נרות חנוכה, יש הרבה הגדרות של רוח מצויה. הרוח שר תגיע. רוח שר וסופה מגיעה. במדרגות, לא צריך סופת אור כאן, אבל רוח רצינית, היא באה כל כמה חודשים, ורוח מאוד חזקה באה כל כמה שנים. וכשאתה בונה את הבית שלך, אתה לא יכול לתת מענה לרוח מצויה. אתה חייב לתת מענה לרוח שתגיע פעם בכמה חודשים, הפעם, נכון, יש עכשיו הבניין הזה, אמור לעמוד בעזרת השם נגד רעידות אדמה. מתי יש רעידות אדמה? פעם ב... הייתם פה בריאת אדמה פעם? יצא לכם? היו פה כמה רעידות אדמה. זה, אתה לא יכול להגיד ברוב הזמן רעידות אדמה. רעידות אדמה הגיעו. ומה זה רעידות אדמה? זה משהו מאוד אינדיבידואלי, משהו מאוד אישי. משהו שמזעזע את היסודות. ולשם אתה מתכונן בשלווה, ברוגע, אבל... אתה מתכונן למקרים האלה שיגיעו. לא משהו, לא דברים מוטרפים בכלל. אז זה רוח שאינה מצויה ביום-יום, אבל מצויה. זה לא רוח ש... היא לא תהיה, ומה פתאום, לא צריך לחפש איזה טירוף. פעם היה בחופי יפן צונמי, עכשיו כל העולם יחשוש מצונמי. זה לא שם. אז איך אנחנו בעולם שיש בו רוחות כאלו, גם בחוויות האישיות של ילד. ופה נדרשת מאיתנו כבר הקשבה למה זה חינוך, לאיך מחנכים. אז הכותרת שלנו היום היא איך מחנכים, לא איך מחנכים, איך מחנכים. מה הכותרת הייתה? שוט, אז תשיטו. מה רצית לומר? חינוך ומצוות. כן, הרב אסף, אלי אסף.
הרב גם בשלום מקומים תיאגד את זה תורם. אין יצירת מסגרת, וילד שאז דברים גורים לו. והנחה על מה שהרב שם, אני שואל. ילד שאומרים לו, מעכשיו אתה שם ציפי, נגיד בה, חלק כל הכבוד שם את זה. לא בא לי, למה זה לא נורא? או... עד עכשיו הוא ידע לברך בו פרי העת. עכשיו הוא הגיע לגיל 5, הוא יכול לברך לברכת המזון. אז הוא ברך לברכת המזון, אם הוא נתחיל, טוב, אין לי כוח. למה? לא יודע, אבל כאילו בן אדם שיש לו... סתם, בן אדם שיש לו עייפות החומר. לפני כל מה שהרב דיבר על השערות התרבותיות, אם הוא גדל בתוך מעטה של משי או לא, בן אדם, לא יודע, הוא כמו רוצה לפתח שיניים יכול להיות, או...
זה לא שאלה, זה כבר תשובה. אתה לא שואל, אתה עונה. זה באמת קלאסי. זה קלאסי מה שאמרת, זה בדיוק ככה. מה קורה עם ילד שלא רוצה לצחצח שיניים? זה ממש, נתת לי דוגמה מדויקת. לא חשבתי עליה, אבל ילד לא רוצה לצחצח שיניים. זה בדיוק השאלה. בעצם כל שאלה קטנה במתמטיקה, כל שאלה קטנה בפיזיקה היא שואלת את עצמך, זה לא פרט, נכון? בפיזיקה, בכימיה, מה? הם לא חוקרים את כל האטומים שיש בעולם. מספיק כשאתה עושה ניסויים על אטום אחד, אתה כבר לומד איך אלקטרונים מתנהגים, באלקטרון אחר, באטום אחר אלקטרונים לא החליטו פתאום להשתנות. כל מערכת יחסים שלך ושל ילד שלך חושפת כל שאלה. חושפת המון 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 דברים בבית. השאלה האמת שנלבש ציצית או לא, או לא נלבש ציצית, כי זה לא נוח לו, היא בדיוק נוגעת בשאלה אם הוא צחצח שיניים כי זה לא נוח לו. או אם הוא יסדר את החדר כי זה לא נוח לו, או אם הוא יזרוק דברים על הרצפה כי זה כן נוח לו. השאלות האלה חושפות הרבה פעמים דברים, אתה קורא לזה עייפות החומר. אפשר לקרוא לזה ככה בתום השאלה. השאלות האלה חושפות הרבה פעמים דברים שהם לא קשורים בכלל לחינוך מצוות. אם הורים לא יודעים להתמודד עם השאלה, איך הבן שלהם צחצח שיניים? הוא צחצח שיניים בסוף. הוא צחצח שיניים, או שהוא לא יאכל שוקולד, גם אז צריך צחצח שיניים. הוא יעשה, אם אין סמכות הורית, בוא ניצח, קח את המילים. אם אין סמכות, אז לא יהיה שום דבר, זה לא קשור לחינוך המצוות. אז הוא לא, אז זה חינוך, דרך אגב זה גם חינוך. חוסר סמכות הורית זה לחנך ילד לשתלטנות, לאטימות, לחוסר עדינות. סמכות הורית זה ברור שלפני שמחנכים ילד. אנחנו שואלים את עצמנו מי אנחנו? מי אני בשבילו? מה אני בשבילו? ודווקא הורים עדינים ומלא ענווה ומלא צניעות. אנחנו שונאים כפייה. אחד מהם שהכי מאפיינים את הדור שלנו, זה שנאה של כפייה. יש איזה שני תהליכים כאלה בחברה הישראלית מאוד מאוד בולטים, של תנועה אדירה לכיוון של תורה, ושל תורה גם במובן של לימוד תורה והערכה של לימוד תורה והעמקה ובקשה של, ומצד שני כפייה. זה מין תהליכים שכאילו סותרים אחד את השני. זה שנאה אדירה לכפייה ברמות כאלה של משונות כבר לפעמים, כאילו מישהו רמז שאתה מנסה, ואנחנו שייכים לזה, אנחנו לא מכוכב אחר. גם אנחנו שונאים כפייה, שונאים שיכפו עלינו ושונאים שיכפו על אחרים. אני לא כולל, לא מכליל, אבל אני מכליל, אני לא מתכוון שכולם כאלה. יש חריגות, בדרך כלל אנחנו לא אוהבים שאומרים לנו לעשות, בוודאי שאנחנו לא אוהבים שאומרים לנו לעשות בתורה, זה בוודאי שלא. ואנחנו גם לא רוצים להגיד לילדים שלנו מה לעשות בתורה. אנחנו רוצים שיבנה בהם באהבה, יבנה בהם באהבה. אז הורה מסוגל לעמוד מול ילד שלו ולהגיד לו, ילד מאוד לא רוצה משהו, וזה יהיה. זו שאלה שקודמת בהרבה לשאלה של לימוד תורה. הוא לא רוצה לבוש מכנסיים, אז הוא לא רוצה לבוש מכנסיים. ואם הרבה פעמים שאלות של חינוך למצוות הן בכלל לא שאלות של חינוך של מצוות, הן שאלות של סמכות הורית. וסמכות הורית זה שאלות זה שאלה שמשקפת הרבה פעמים את הסדקים באישיות שלנו, את חוסר הביטחון העצמי שלנו, לחנך את עצמנו הרבה פעמים, הרבה הרבה לפני המפגש עם הילד אני מחנך את עצמי, אז הוא לא רוצה ללבוש ציצית. אני לא בטוח שהוא צריך ללבוש ציצית. זה לא, תלוי באיזה גיל לו. זה לא מצוות עשה, וזה לא עבירה. וזה, המלאך אמר לרבנן, נכון? שזה מגן בשעת צרה, זה בטח מי שלובש עושה מצוות עשה. אבל אם החלטנו, וצריך להיות גמישים בזה, ועדינים, אבל אם אבא לא יודע להיות אבא, אם אבא חושב שהוא העובד הזר של הבן שלו, אתה רואה ילדים ששולטים ביד רמה, לצערם הגדול, ילדים האלה מסכנים, אני לא חושב שמשמח את הילדים האלה. שילד שלא שמע לא, ילד שאבא שלו מסר את הנפש ואמר לו לא, אז זה ילד שמנעתי ממנו את המפגש עם היכולת לשים גבולות, עם היכולת שלו להכאיב לעצמו, עם היכולת לו לראות שאחרי שאמרו לו, העולם לתדמתנו, העולם שמח. הורה שלא מסוגל לעמוד בפני הדמעות של הבן שלו, וזה מקווה שזה מאוד מאוד קשה לעמוד בפני הדמעות של הבן שלו. הוא בוכה וצורח וזה, זה מכאיב לנו הרבה יותר ממה שזה מכאיב לו. באופן עקרוני, צריך להציב שאלה כזאת. אם אני לא מסוגל, אז מתפתח פה משהו הרבה הרבה יותר חמור מזה שבאם לא לובש ציצית או לא מצחצח שיניים.
אבל יש
אבל אני חושב שזה שאנחנו מגענו למושג כפייה, אז כבר פספסנו משהו. אז יש פה חוסר אמון פנימי כזה. יש אין סוף כפייה במרחב הציבורי במדינת ישראל. היחס שלנו להרבה דברים זה נכפה עלינו בידי מערכת חוקים. מערכת חוקים של הכנסת כופה עלינו הרבה מאוד ערכים שאתה מתחשב בהם, גם אם זרים לפי דעתך. לכל אדם ברור שיש כפייה, יש שני אנשים חיים ביחד, איך קוראים למדינה? למדינה קוראים מדינה. השורש של מדינה זה דין. בתנ"ך לא קוראים למדינה, פעם ראשונה מופיע מדינה זה מגילת אסתר אצל אחשוורוש. קוראים לזה מלכות בתורה. אנחנו קוראים לזה מדינה. לא, מדינה, אפילו להיות ביחד יש דינים. אתה לא יכול להיות ביחד מישהו אחר בלי דינים. אתה מתחתן עם אישה, אתה הכי אוהב אותה בעולם, הכי מקסימה בעולם, הכי זה, קודם כל, כתובה. כתובה זה מערכות של דינים מחויבויות. משום ששני האנשים, בנשמות שלהם, הם שורש נשפטי אחד, הם תמיד שונים. תמיד, תמיד, תמיד שונים. בשביל להיות ביחד צריך דין. לא צריך משטרה, אבל צריך דין. דין זה להגיד שבין 2 ל-4 לא עושים רעש, למשל. או באור אדום עומדים. יש כאלה שלפי דעתם יותר נכון באור אדום לזוז, ובאור ירוק דווקא. אור ירוק עושה להם שלווה. באור אדום מציס אותם, והם חושבים שעכשיו צריך לזוז. זה מאוד יפה, מישהו צריך בסוף לחתוך. להיות ביחד, תורשו של דבר, שאני לא עושה מה שאני רוצה רק, שאני מקבל סמכויות, שאני מתכופף. וכפייה לא מפחידה, לכן כפייה לא מפחידה. להיות ביחד. להיות ביחד זה, זה, זה פירושו של דבר שאתה נותן ומקבל, שאתה מתכופף ומכופף. ולא צריך להסתכל על זה בצורה הפראית בכלל. מי שלא יודע אם הוא רוצה להיות ביחד, זה אין הכי נעמיה, זה כל דבר אצלו, זה קטסטרופה. כל מה שהוא צריך קצת לוותר, קרה משהו היום, אין שום, אני חושב מושג כפייה, הוא צריך להוציא אותו בראש שלי מהדיון. להוציא אותו, כשאתה כופה את הבן שלך לצחצח שיניים, או שאתה כופה את הבן שלך לאכול ארוחת ערב, או שאתה כופה את הבן שלך לנשום, תוריד את זה. אתה לא כופה ולא סולל ולא בא בהתערבות חיצונית. זה האמת וזה הנכון וזה התפקיד שלי וזה השליחות שלי וזה בגידה שלי באישיות שלי אם אני לא עושה את זה. אז מתי ילד ילבש ציצית? זה דורש המון תבונה ומחשבה. נכון, נכון. עכשיו יש כאלה ילדים שציצית משגעת אותם, צריך לזכור את זה. יש ילדים מסף רגישות גבוה. יש איזה כל מיני שמות. איך קוראים לזה? סף גירו, יש להם בגדים נוגעים בהם, זה משגע אותם. הם צריכים לבוש חולצה טריקו כלילה כזאת, ויש פה כמה כאלה נראה לי. זה מטריד אותם, זה, 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 זה. יש כאלה, אתם יודעים, את הפתק בחולצה, אתם מכירים את הילדים האלה? הפתק, וואו, אתה לא מספיק לגזור את זה, כי נשאר קצת. הם באמת כאלה. יש ילד שיבוא ציצית זה. לא בגלל שמאבקי כוח, או הוא לא מוכן לעשות, הוא מוכן ורוצה. בסדר, זה מקרים יוצא דופן, צריך לחשוב איך קונים ציצית מבד יותר נעים, איך. הכל יהיה פתוח, אבל אם החלטנו בהרבה תבונה שמלבשים ציצית, אם אתה מלביש ציצית, ופתאום מתברר שיש לזה עקבות ויש לזה חסימה, ופעם אחת ציצית נכרחה לו סביב הגרון והוא נחנק וצריך לקחת אותו לטיפול, הכל בסדר. הכל אני אזרום, קצת הגזנתי, אני מסכים, אבל אם יש איזה טראומה, אבל באופן עקרוני יש איזה מש זורם, נראה לנו שעכשיו ציצית, אז עכשיו ציצית. וזה שילד אומר, לא, זה ממש לא מצוות, זה הרבה לפני מצוות. הרבה לפני מצוות. אי אפשר לתפקד עם ילד שלא יודע. אני לא, זה לא כפייה בכלל, המושג כפייה זה קנייה כבר, זה לא כפייה. זה לא כפייה. יש דברים בסיסיים, תשתי, אי אפשר לחיות ביחד. אי אפשר לחיות ביחד. אם זהו, זה דורש באמת, זה ילדים משקפים לנו את עצמנו בצורה מוחלטת. ילדים מראים לנו איפה אנחנו נמצאים ולא איפה אנחנו מדמיינים שאנחנו נמצאים. שמעתי כמה פעמים מהורים דווקא רציניים מאוד. תמיד חכם רציניים מאוד, שמעתי את המשפט הזה אומר, אני המום לגלות שאני עושה לילדים שלי בדיוק מה שהיה ברור, מה שאבא שלי עשה לי, והיה ברור לי שאני לא אחזור על הטעויות שלו. אז החלטת שלא תחזור לטעויות, ואתה חוזר לטעויות. למה אבא שלך עשה את זה? כי אבא שלך גם כן הגיע עייף, וקפצו לו על הראש, וצער. כנראה זה לא מבחוץ להעביר ביקורת. אז אנחנו עומדים מול ידי, זו השאלה. אתה אבא, זאת שאלת הבסיס. אתה אמא, יש לכם תפקיד, יש לך שליחות. זה מתחיל לפני הכל. מה הנורמות ההתנהגות בית? אני ניסיתי להגיד, אני אנסה להגיד זה כמה שיום. כפייה, זה כבר הפסדנו בקרב. זאת אומרת, להיכנס גם בבית וגם במוסדות חינוך לפי דעתי. בתלמודי תורה להגיע, זה שילד לא משתולל בכיתה, זה שילד נורמות התנהגות בכיתה, יכולות לימוד, זה כפייה או שזה ככה פה, זה ככה פה, משהו ברור, אתה לא בא מלמעלה, אתה לא מתנשא, אתה לא מנסה לכופף אותו, זה מאוד מאוד קשור לאיך אתה חושב על הדברים, איך אתה מסתכל על הדברים. והשאלה הזאת היא באמת תהיה תלויה ב... כמו שהרב שטרן אומר, זה תלוי בגיל חינוך יש. בכל דבר יש גיל חינוך. צחצוח שיניים אולי אין גיל חינוך. עוד שהוא לא בגיל חינוך, אז אתה מצחצח לו לבד. בסדר? אבל יש... אתה תקשור אותו באוטו, הוא יהיה עם חגורה באוטו. הוא יצרח ככה, הוא יצרח אחר. אתה רוצה, אל תיסע, אבל אתה תקשור אותו באוטו. תקשור אותו באוטו. מה?
מה ההבדל בין ראש הילד צריך?
אתה תקשור אותו באוטו כי יש סכנת חיים, הוא לא יקשור אותו באוטו. אתה לא בא וקופה את עולם הערכים שלך עליו, אתה לא בא ומשתמש בכוח שלך כדי להוביל אותו לאיזה מקום. אתה תקשור אותו באוטו כי אתה רוצח, חס חלילה, אתה מסתכל ברצח. זה אין דבר כזה לא לקשור באוטו, זה לא אופציה, זה לא קיים. אין דבר כזה בלי חגורה. כפייה זה כשאני בא. ולמה לכולם ברור ששוטר תפס אותי בעוקף בקו הפרדה, לא... תודה. למה ברור שזה חייב להיות? למה זה ברור? למה ברור שמי ששודד בנק מותר לשוטר להפריע לו באמצע? איך הם קוראים לזה? האלימות הלגיטימית, נכון? במדינה יש את האלימות הלגיטימית. אלימות לגיטימית, אני ממש שונא את הביטוי הזה, אלימות לגיטימית, כי זה לא אלימות ברגע זה נהיה לגיטימית. יש מישהו שצריך לדאוג. השוטרים הם לא אלימים, השוטרים אלה שדואגים שאנחנו לא נהיה אלימים. אז אתה רוצה להשתמש מילה קפה, תשתמש מילה קפה, אבל זה חוטא למשמעות של זה. לא זה מה שאומר בנו התנגדות. מה שאומר בנו התנגדות זה לא שמישהו בא, מה התפקיד, אני הסללות, כפיות, כל הדברים האלה זה בעצם, אתה משתלט עליו. פעם סופר פרסם ממש שאסון הוא לחנך. תנו לו לקחת לבד את הערכים שלו. זה אדם שמעיד על עצמו שהוא לא מאמין בערכים שלו. אין לו אמת. זה שאין לו אמת זה לא אומר שאין אמת. ולכן החלק גדול מהשאלות האלה, נכון, ההבדלים בין זה שאתה לא רוצה שיהיה בכפייה. פעם דיברתי עם... ללמוד מתמטיקה, זה כפייה, זה בסדר כפייה לפי דעתי. וזה אני מתכתב איתך. אתה לוחץ על הילד שלך שיגיע ל... הוא אפילו מבטיח לו פרסים. אם הוא ילמד מתמטיקה, דווקא בתורה אתה לא רוצה לעשות את זה. דווקא בתורה, מתמטיקה אתה לא... אז הוא יחסנה מתמטיקה, שיחסנה מתמטיקה. אני חושב שאתה חושב שחשוב מאוד שהוא יוציא ציון איתו ממתמטיקה, אתה יודע. אז יחסנה, בסד. וחשוב לך שהוא יודע אותו מתמטיקה. התורה אתה לא רוצה שהוא יגיע למצב של יחסנה. אני חושב שיש סיכוי הרבה יותר גדול לזה שהוא יחסנה מתמטיקה, מה שהוא יחסנה תורה, כי למה אתה כופה עליו מתמטיקה? בגלל שאתה מניח, בסדר, בדמ לא בגלל זה החיים שלו, בגלל שאתה משועבד פה לכל מיני דברים, אז אתה משתף אותו בשיעבוד. אבל תורה, אם אתה באמת, זה מעיף, זה משקף, זה מוציא לפועל, איפה אני נמצא? ככל שאני יותר מאמין שתורה זה החיים, ככל שאני יושב יותר ולומד תורה, אז ככה ילד מקבל בצורה הכי טבעית, הכי בריאה, הכי נכונה. ניסיתי לענות לך, למה לא? חגורת בטיחות, ניסיתי לומר שהמילה כפייה היא לא רלוונטית. זה בדיוק מה שהרב קורא זה מידה מצרנית. מידה מצרנית כוונה שיש תשטוש בין דברים מאוד מאוד דומים. יש דברים שהם מאוד שונים ומאוד דומים. אבל יש ביניהם איזה מגע. ואז אני מתבלבל בעבודת הנפש שלי, בעולם הפנימי שלי, מתייחס למשהו שלילי בצורה חיובית, או משהו חיובי בצורה שלילית, כי זה מזכיר לי משהו אחר. אנחנו משתמשים במילה כפייה הרבה פעמים. אנחנו לא רוצים לכפות אמונה, לא רוצים לכפות געגוע לאלוקים. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה בילדים שלנו. אנחנו יכולים לכפות אותם לשנן הרבה משניות. בסוף אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים אהבת תורה, רוצים מסירות נפש לתורה. אז פה יש איזו חסימה, כי אנחנו לא רוצים לכפות. אבל זה מבלבל, אני חושב, כי התפקיד ההורי, חלק גדול מהתפקיד ההורי, זה בעדינות, באהבה, בשלווה. זה ככה, זה אצלנו. צריך הרבה חוכמה בלדעת מתי זה ככה זה אצלנו ומתי הוא בשל. בתור של ילד שיש לו טיטול, אין לך מה לשים לו ציצית, זה גם מבזה את הציצית. ילד ש... אז ברור שיש הרבה שאלות. לאכול הוא יאכל למרות שהוא עושה בטיטול. זה... יש דברים, ברור שזה קשור הרבה לדעת. ילד עם מצוות בלי דעת. זה משהו אחר לגמרי, לשים כיפה לילד שנולד עכשיו. אין לו דעת, הוא לא מבין, אתה לא מרגיל אותו למשהו. זה יפה כזה. יש כזה מוצחים, יש כזה שולטלים ידיים לילד. שרק עכשיו נועד לפני הענקה. יש כל מיני רבנים שאומרים ככה לעשות. אז אם זה לא מסכן, מאיר אותו ולא משגע אותו. מים קרים, מים נעימים. יש ילד כזה, אתה יודע, הוא קם בשתיים בלילה. המטרה שהוא יינה כמה דקות וירדה מחזרה. אם אתה עושה לו אירוע עכשיו, שיש פעמים, לפי הגרס זה 8 פעמים אתה יכול לשים. אז בסדר, אז ליהודים הייתה אורה ושמחה, אז הוא יקום ויתעורר ויבכה ויהיה... אבל יש דברים, לשים לילד קטן מאוד כיפה על הראש. לרב זצל הייתה כיפה כשהוא היה תינוק, בכיפה היה כפתור מהמעיל של אדמור הזקן. אמא שלו הייתה משפחה חבדניקית. זה יראת שמיים פשוטה, טבעית, זה הרבה יותר מלמד על האימא, על מה היא מניקה אותו בחלב שלה, מאשר... לא נראה לי שיש לו מחשבות זדון עכשיו בגלל הכיפה. זה דברים נחמדים, אבל בעיקרון שמצוות, זה מצוות שקשורים לצלם אלוקים שלנו, קשורים לתבונה שלנו. אז יש גיל חינוך, מה זה גיל חינוך? זה משתנה מאוד. ילד מודע בכלל שהוא עושה משהו. הוא מצליח להבין שהוא עושה עכשיו איזה מצווה. אבל התרחשות, איך ילד יהודי יודע שסוכה? ילדים קטנים, הם רבים עם ההורים, הם רוצים לישון בסוכה, נכון? מגיל אפס. לא מגיע שזה כיף, זה הבית שלנו, זה החיים שלנו, כשזה חי בנו, הדרך הכי טובה לחנך זה. אתה רוצה לחנך על ציצית, תלמד טוב מה זה ציצית. תחמיר בציציות שלך, תיעדר בציציות שלך, אחרי זה תיגש. ויכול להיות שיתברר שיש לו רגישות... מיוחדת לעוד בגד, ויכול להיות שהוא סתם מתעצל, וכשהוא מתנגד, צריך להבין למה. אבל בסופו של דבר, זה שילד מתנגד, זה לא פרמטר. זה לא, בעיניי, זה לא פרמטר בשום דבר. אחת הדוגמה של הצחצוח שיניים הייתה לי כל כך חשובה וטובה, היא עזרה לי כל כך. זה לא פרמטר, צריך בזהירות, צריך בעדינות, צריך לדעת לפעמים ללכת צעד אחורה, טעיתי, אם טעית בגדול, להתייעץ, שואה בעוב יועץ. אבל גדול שאלות החינוך, למצוות במיוחד, אבל לכל דבר, הן שאלות שמציפות אותך. אתה אבא? אתה אבא? אני לא רוצה להיות אבא. אני בחיים שלי בחרתי להיות עדין, ולא להתאמת, ובגלל זה החלטתי להסיר את המועמדות שלי להיות ראש מועצה. ואני לא בדיוק נכנס, אני רוצה הכל לזרוך, אבל בתור אבא, אז זה לא כי הוא אומר לך. אני סתם אומר לך, אתה כן, אתה כן. יש שצריך את החופש, יש שצריך את המרחב, הכל, אבל אתה כן. העמידה העקרונית היא שהקדוש ברוך הוא מינה אותי להיות אבא. החסיד הוא המושל, האבא הוא בטח המושל. ופה אתה נבחן, פה הכל יוצא, פה הכל מתגלה. אנחנו שקופים לילדים שלנו לחלוטין. הורים של הילדים שלנו לא פסיכולוגיה, ולא תורת הנפש, ולא חמת הכל. הכל הם יודעים עלינו. הם לא מעלים בדעתם שהם יודעים עלינו. כאילו הם לא מנסחים את זה במילים. הם בדיוק יודעים מה חשוב ומה לא חשוב. וחלק גדול מהלא רוצה, זה בחינות. אתה לא רוצה, ושוב, אתה לא יכול משהו לכפות עליו הכל. אתה לא יכול הכל. אתה צריך להחליט לבד מה כן ומה לא, מה קריטי לך ומה אתה משוחרר. וזה גם דורש המון המון שליטה עצמית שלך על הדעת שאתה שם עוד ציצית, אז בדברים אחרים אתה לא. כן, אני אברך, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תסביר.
אני מבין שיש אפשרות לא לתפוס את זה שאני אומר לא ככפייה, ויש אפשרות לא לפעול בכפייה. זאת אומרת, כמו שפוירשטיין אומר, כאילו אני רוצה להקנות לו את הצורות חשיבה. ברור שיכול להיות שבשלב הראשוני אני בסופו של דבר אגיד לו, המטרה שלי היא להסביר לו למה זה שווה, לתת לו את ה... פחות או יותר את הכיוון...
אני לא חושב ככה. אני לא חושב ככה. צחצוח שיניים, אנחנו חוזרים. תודה רבה לרב אליסף. כמו תמיד. אני לא חושב שאתה צריך לתת הרצאה לבן שלך למה כדאי צחצוח שיניים. תראה לו טבלאות עם קרוס ובקטוס. נחמד אם יהיה ספר כזה. אבל אתה צחצוח שיניים. בוא נאמר שאנחנו מצחצחים שיניים, בסדר? הכל השיעור על דעת זה שאנחנו מצחצחים שיניים פעם בשבוע, אני יודע מה. מסתדר, אבל בוא ניקח את זה כדוגמה. שאנחנו באמת, יש כאלה מקפידים בזה יותר, יש כאלה עוד יותר. אתה לא מעלה בדעתך להסביר לו. מתי הסברת הילד למה הוא לובש מכנסיים? הוא לא רוצה מכנסיים, הוא רוצה עכשיו. אז זה מצחיק, אתה יודע, לפעמים לתת לילד ללכת בלי מכנסיים ל... גם, דרך אגב, זה ישכנע אותו סופית, הוא לא יחזור על זה. והם אולי צריך לעשות את זה. אבל מה אתה מסביר לילד למה לא לזרוק אוכל לרצפה, או למה לזרוק אוכל על זה? יש דברים שהם עוברים כל כך ברור מדור לדור, כל כך ברור זה עובר, כי זה ברור לך, כי זה חי בך, כי זה מוחלט בך. תבונה זה שייך הרבה פעמים לגילאים של ההתבגרות כבר. לזין חטא, גם וב זה על הקצה. יש, כשהדת מתפתחת, בטח צריך להשאיר וזה, אבל אני מדבר הרבה, האמון שלנו שהתורה זה באמת החיים. כמו שברור לנו שחגורות בטיחות זה החיים. זה ברור לנו שצחצוח שיניים, איך נמשיך עם זה. ילד יהודי הולך עם ציצית, ומה יקרה? בגיל 30 הוא החליט שהוא הולך בלי ציצית, אז תדבר איתו, תדון איתו, תשכנע אותו, תפס אותו, תרצה אותו. אבל הוא לא בן 30, וכשאדם לא יודע את זה, אז זה לא טוב. השאלה שהוא יבוא וישאל, זה מה אני אעשה שאת לא לובש ציצית. אבל זה רק קצה קרחון, שאתה לא יודע להיות אבא לפעמים, אתה לא יודע להיות אבא. והנשק הכי גדול זה הבכי, הבכי המניפולטיבי הזה, המניפולטיבי, תודה, במובן שהוא לא באמת בוכה, אלא הוא משתמש בבכי כדי לנהל אותך, כדי להשיג משהו, הוא לא עושה את זה בצורה מתוכננת. חינכת אותו לשם, חינכתי אותו, הילפתי אותו. קשה לו, הוא בוכה, אז אני נשבר. ואז אני מחליט להיות חזק, אני אראה לך, אז הוא בוכה עוד יותר, ואז אני נשבר. ואז עוד יותר, ויש איזה רף כזה, ואז הוא לא בוכה, הוא צורח. זעקות אימים. מה הוא עושה זעקות אימים? לפעמים זה, אתה, מה קרה, אני יודע מה, קצור הקרב, חזק על זה. אבל זה מתברר שהוא רוצה את השוקולד הזה. היכולת שלי לדעת, זה מה שטוב לו, זה מה שנכון לו. מה אנחנו רוצים מראש ממשלה? שלא לא ינסה לעשות תנאים. אם קשה עם החמאס, אז קשה עם החמאס. זה ידרוש מידי מחירים כבדים, זה ידרוש מחירים כבדים. אבל להביא כסף מקטר, ולבנות חומות, ובוא נחיל את הבלונים, ובוא נחיל את זה. אז אנחנו לא קשובים זה מנהיג שתלוי, יש מורכבויות, שהוא מפחד להגיד לנו את האמת. אולי בגלל שיש אופוזיציה, אולי בגלל... אז צריך לדאוג שבבית לא תהיה אופוזיציה, זה אין מה לדבר. אם יש בבית אופוזיציה, אז אפשר לצאת לפנסיה בתיאורים. יש מאבקי הורות סביב ה... גם זה יש, בתת מודע גם זה הרבה. נלך ברחוב ורואה זוג באמצע הרחוב, זוג צדיקים, לא בקיאת ארבע. ברומניה נניח ראיתי את זה, בסדר? יכול להיות. עוד לא הייתי שם, אבל יכול להיות. אתה רואה, הורים מתווכחים אם להלביש לילד סוודר או לא להלביש לילד סוודר. זהו, יש בועה. הם לא רואים את העולם, הם לא רואים מסביבם. עכשיו ויכוח, וואי, 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 וואי. הכל עקרוני והכל... ברור שאין פה ויכוח על מה עם הסוודר. ברור שבלי כוונה, זה, הם חושבים שהם מתווכחים על הסוודר, לכן הם מרשים לעצמם להשפויץ את כל המורכבויות הפנימיות. אבל נכון, אבא ואמא זה ישות אחת, אבא ואמא זה לב אחד. איך ראינו בהפטרה של שבת שעברה? נכון, אתם זוכרים את הפרק הזה של אמא של שמשון? שהמלאך משנה מפני השלום. משנה, מה זה משנה? כל זה שהמלאך בא פעם שנייה למנוח, זה הכל מיותר, זה הכל לא נכון, זה הכל לא צריך. משום שהמלאך נתן לאשת מנוח הוראות שאמורות להיות רק לה, והיא שינתה, היא קצת הרבבה את מנוח, ומנוח מבקש תפילה שהיא רלוונטית רק לפי מה שהאישה שינתה, היא לא רלוונטית באמת, והקדוש ברוך הוא משתף פעולה. למה הוא משתף פעולה? למדנו את זה הרבה פעמים, את הפרקים האלה שמשון, משום שכדי לגדל ילד כמו שמשון צריך אמון אין סופי בין אבא ואמא, צריך, הם יתווכחו חבל הזמן, יהיה בין ויכוחים מצוין שיתווכחו. ואף אחד לא צריך לטשטש את הדעה שלו או את העמדה שלו, אבל כדי לגדל ילדים כמו שמשון, שהנבואה זורמת להם פה, ולא רק מחשבות גדולות, שדבר השם נמצא להם בעורקים, בשרירים שלהם, בשערות שלהם כדי לגדל ילדים כאלה, אז ברור שצריך בית, ברור שצריך איזו זהות כזאת, והורים שיודעים שהם נלחמים על הבית. מערכת היחסים שלי ושל אשתי, מערכת היחסים שיש לי אחריות מטורפת עליה, כי זאת השראת שכינה. זה גם משביח את איכות החיים, זה גם הרבה יותר נוח, זה גם הרבה יותר נעים. אבל זה לפני כל השירים אחרים. איזה ילד שמח לי. ילד רואה את השכינה, היא כל כך שקופה השכינה. נכון, אתם יודעים, נכון, אמרנו שאברהם ושרה כנראה לא היו בסכסוך עמוק אם אלוקים היה אומר לאברהם, ששרה הייתה אומרת, ואדוני זקין. מה אתם חושבים היה קורה? אברהם היה הולך ל... כאילו, הוא ממשיך לאהוב את שרה, באבות עליון. אבל אם רוצים לגדל ילד כמו יצחק, אז משהו אחר, רוצים לגדל ילד כמו יצחק, אז השאיפה למה שקיים בינינו היא שאיפה אחרת לגמרי. וזה נכון סגולית, וזה נכון גם בפועל, איך אתה ניגש לילד? מה? ילד מזהה כאלה סדקים, כאילו הוא גאון פרופסור לפסיכולוגיה, כאילו. אם הוא יודע מה אפשר לבקש מאמא ומה אפשר לבקש מאמא, עוד לפני שהוא יודע לדבר. ומתי הבכי שלו יפעיל את זה, ומתי הבכי שלו יפעיל את זה. יש לו עוד כאן, אנחנו כל החיים שלו, הוא מזהה, הוא לא מסביר עצמו מילי, הוא מזהה. אז מי אנחנו? מה הביחד שלנו? מה האישיות שלנו? כמה זה קשור אלינו? אנחנו בדקות האחרונות, אז מה אתה אומר, אלון? כן, מה היא? ודאות בשליחות שלי, וזה שאלוקים עשה אותי פה, כן. אז זה מצוין, אבל אין לך שום צורך לשאול שום שאלה. זה יעבור לילד. אין לך שום צורך לשאול שאלה, משום שכל התשובות לא יעזרו בעולם. משום שאם אני מסופק, אז הילד שלי ידע שאני מסופק. וגם ייתנו לי טכניקות מאוד טובות. אני אצליח לאלף את הילד שלי, אולי, עם הרבה מקלות והרבה גזרים, אני אצליח להביא אותו לתוצאה הרצוי. אבל אם אין את זה בי, אז זה לא יעבור הלאה. ואז חווה על השאלה. זאת אומרת, אם השאלה איך... עד גיל 11, להצליח לאלף אותו לשם, אבל ברגע שגיל ההתבגרות באופק, אז זה כבר לא יעזור.
למה?
אם יש בי ספק, אני לא מאמין בזה, אז היד שלי מזהה את זה. מזהה את זה לא במודע. אני לא יודע מה, לא דיברנו על דבר ספציפי. אני פעם קראתי סיפור בספר הכל לאדון הכל. קראתם את הספר הזה? מצוות עשה לקרוא את הספר הזה. All for the boss. זה יהודי שחי באמריקה לפני 100 שנים בערך. יהודי שצדיק בצורה בלתי נתפסת. בימים האלה שהיו מפטרים יהודים כי הם לא רצו לעבוד בשבת. וכל האדון עשה סיפור הבת שלו. הבת שלו הייתה נשואה לרב פנחס שיימברגר. גידל בנים, בנות, כולם צדיקים צדקניות. דמות מופלאה מאוד, מופלאה מאוד. הסיפור הזה יהיה קיצוני, עד כדי כך שאני מפחד לספר אותו, וזה לא עליי. הוא מספר שילדים רבו בבית, אחד הוא מספר שילדים רבו בבית, ואז האבא בא וחשב שנזף מאוד, או אין לי, שאת אחת הבנות, שהשתוללה מאוד. ואז אמרו לו, אבא, וזה בכלל לא היא, זה הייתה ילדה אחרת. זה אומר כנראה שהיא גם עשתה משהו, מגיע לה. עכשיו תשמעו, המשפט הזה יכול לבוא מאבא אטום, מאבא מתנשא, מאבא... אנחנו הורים, והילדים שלנו רוצים הורים, ורוצים הורים גם עם טעויות, אתה תעשה טעויות. לפעמים אתה אמרת, אתה נתת את העונש לילדה הלא נכונה, ולפעמים, עונש אפשר וטל, עונש פרי אפשר וטל. ולפעמים אתה חשבת שצריך לגור פה, ובסוף התברר שהייתם צריכים לעבור לישוב אחר. אנחנו, אמת לשעתה, קוראים זה בית משפט, וחבל שאני משתמש בביטוי הזה. אבל בחור רוצה שנהיה תמימים. אתה אבא, ואנחנו אמא, וזה התבונה שלנו, וזה השכל שלנו. ובית שכולו, תמיד יהיה לך עוד מה להעמיק ועוד מה לשאול, מה שאתה מצגר, עוד לא, תמיד יהיו דברים שעוד לא ברורים לך. יהיה פשט ורמז ודרש וסוד וזוהר וקבלת הר, יש כל מיני ויכוחים, נכון? שכי לומדים ספרדים, לומדים אשכנזים. תמיד יהיה מה להוסיף ותמיד מה להעמיק, אבל זה אנחנו עכשיו מובילים, אז גם ראש הממשלה, הוא לא יודע בעצם, ככה הוא לא ככה, אתה לא יודע, ואתה נסגר, אתה צריך לדעת, צריך להחליט, אתה צריך לוודא. ולייצר מוחלטות עם הרבה ענווה והרבה קשיבות והרבה ביקורת עצמית והרבה פתיחות לשאלות, בוודאי שכל זה. בסופו של דבר יש, אתה אמר הדעת, אבא זה אמר הדעת, אמר הדעת החותך, פוסק. אמר הדעת הוא יותר להלכה, יותר מכל תמידה לחמים הגאונים שגרים בשכונה שלו. אתה מונית על המשימה הזאת עם כל מה שיש בך, ובתוך זה אתה אומר, כן. ויכול להיות שאתה עושה גם טעויות, זה בסדר, זה בסדר, הטעויות האלה משתכללות, אם הטעויות האלה מתוך אהבה, מתוך מסירות. ושוב, חוסר אטימות, אם רק אני חכם ולא שומע ביקורת, לא מקבל מהפחד, חוסר אטימות. הסיכום של מה שעלה מהדברים פה, לא היו הרבה שאלות, שבאמת חינוך למצוות הוא חוזר. מה זה מצוות? אם מצוות זה החיים שלך, זה משקף. חינוך, חינוך זה תמיד משקף, מנחיח, מראה מה קורה בבית הזה. מה קורה בבית הזה? ואם זה נהפך מאבק לשליטה, אז הילדים שלנו הרבה פעמים שליטו בנו. הרבה פעמים, כי זה לא פייר פייט, כי אנחנו אוהבים אותם הרבה יותר ממה שהם אוהבים אותנו. אנחנו מחויבים עליהם הרבה יותר ממה שהם מחויבים עלינו. וכשהוא בוחר, זה כואב לי הרבה יותר ממה שמכאיב לו. אז לפחות למענם, אנחנו, מלאך מכה בראשנו אומר לנו גדל, אז גם הילד שלנו מכה בראשנו. ואומר לנו גדל, גדל, גדל. איך אתה למענו, אתה מנהיג, אתה מושל, גם בעצמך. זה דוחף אותך למקום אחר לגמרי. ברכת השם, תודה רבה, כל טוב. כן, חיפשנו שאלות, בטח.
נגיד הבת שלי לפני שבועיים, יש לי אחות שהיה רוב השם, אבל היא פחות מבחינה על הכל. היא שואלת אותנו, למה דודה עליזה היא נטפחת? עכשיו, את הדבר הראשוני, את הבת שלה, אבל רוצה שהיא לא עושה מה ש... זה תשובה שאני מפריע להתבייש בה. שיש אנשים שלא עושים את מה שהשם הוא.
אני הייתי גאה בתשובה כזאת. תשובה הייתי גאה, אם דודה עליזה מרביצה לילדים, אם דודה עליזה זורקת אוכל רצפה. אז זה לא נעים, אתה אומר, זה באמת לא יפה, תגיד דודה עליזה היא חמודה מאוד, היא טובה מאוד. היא מתנהגת פה, לא ככה צריך לתאר.
אני חושבתי גם מהצד שאפשר לעשות מה שהשם רוצה, זה לא?
נכון.
יש שתי בעיות, כאילו שתי בעיות, גם מהצד הזה גם...
אבל
Yeah, I'm going to